ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שלום לכם ברשות כל הרבנים, התלמידים היקרים. הרב רוני, איפה הוא פה? הרב רוני ביקש ממני לדבר על משהו מתחילת המסכת, אז, אבל מכיוון שאנחנו לא נמצאים במסכת, אמנם לימדנו הרבה שנים בקרב יבנה, אבל אמרתי שאני אקח איזשהו פסק דין שיש לו איזה קישור, ואחר כך ראיתי בעצם שהקישור שכתבתי, זה לפני כמה שנים, הקישור שכתבתי בעצם יש בו איזשהו עיקרון מעניין, שמסתומה עסקתם בסוגיה, ככה הבנתי שעסקתם בזה בסוגיה הזו רבות, אבל אני רוצה ככה מתוך הדברים, ולכן חלק מהדברים אולי יהיו בשבילכם חזרות, הדברים ששמעתם, אבל בעיקרו איזשהו דבר חידוש, כשהכותרת הכללית זה הנושא של קידוש הכסף בדעת הרמב״ם. מה בדיוק הרמב״ם רצה? אנחנו נדבר על זה. אבל כמו שאמרתי, התגלגלתי לזה מתוך איזשהו פסק דין שהיה לנו. היה לנו סיפור כזה, כשהייתי בבאר שבע עוד, הגיע זוג ילדים שבית הדין מקדמה דנה, זאת אומרת לפני, בסמוך לזה שהם נולדו, כבר כתב עליהם שהם טעוני בירור, הם פסולי חיתון. ומה היה הסיפור? הגיעה אישה עם בעלה היהודי להתחתן, כיוון שהיה להם בתעודת זהות כתוב שהם גרושים, אז מבקשים תעודת גרושים, מבקשים תעודת גרושים כדי להתיר להם לנשא. יחס לאישה, האישה מוציאה תעודת גרושים מבית הדין הקראי ברמלה, מוציאה תעודת גירושין בבית הדין הרבני ברמלה. אולי לא שמעתם על זה, אבל יש לנו במדינה עדה קראית שהיא מוכרת כעדה דתית. כל הרישומים בנישואים והגירושין של העדה הקראית הם בסמכות העדה הקראית. אבל מכיוון שהיה מדובר באישה, לא ניכנס לזה, אני באמת הסיפור הוא רק תשתית, רק רקע למה שאני הולך לדבר. כיוון שאישה יהודיה, הם רוצים להתחתן כדת משה וישראל. אמרו לה, גברת, תעודת גירושין של קראים, זה לא דבר שמתיר אותך להינשא. אבל בשביל זה, צריך לברר האם הקידושין היו קידושין קראים. אולי אם הקידושין היו קראים, וגם הגירושין היו קראים, אז אין בעיה, כן? הפה שעשה הוא הפה שהתיר, נגמר הסיפור. אבל בית הדין, אז בזמנו, מי שאני דיום התייעצתי איתו בגלל להכיר את הרקע, ואני לא נכנס לזה, יש פה פסק דין ארוך מאוד, שבניתי פה את ההתר של הילדים האלה על המון סניפים, והסניף שאני מדבר עליו הוא סניף, אני אומר מראש, מודה ועוזב ירוחם, סניף קלוש, כן? אבל חזי לצטרופה, עוד ועוד ועוד, ומתוך כך התארנו אותם, הסניפים העיקריים הם אחרים ממה שנדבר. על כל פנים, בית הדין אמר לה, קודם כל, לפני שמתחילים לדבר על נישואים, את צריכה להתגרש כדת משה וישראל. לא התגרש כדת משה וישראל, בקיצור, בסופו של דבר, יחד עם בעלה הקראי הראשון, בא לבית הדין בבאר שבע והתגרשו. היה שם סיפור, אני לעניות דעתי, סיפרתי זה לכמה, זה היה מעשה מופתים, שהגט היה בצורה מסוימת שהיינו יכולים להשתמש גם בגט. כסניף להתיר את הילדים. אבל מה התברר? שבינתיים הזוג הזה שבאו להתחתן גרו ביחד, חיו חיים משותפים ביחד, נולדו שני ילדים מהקראית הזאת עם יהודי גמור ש... כן? נולדו שני ילדים. אם הקידושים הראשונים של הקראים היו קידושים והגירושים שלהם לא היה גירושים, פירוש הדבר שיש את איש, אשת איש שנולדו לה שני ילדים מגבר זר, הילדים המזרים רשמו את שני הילדים האלה כפסולי חיתון. משום מה לא טיפלו בזה עד שהילדים הגיעו לגיל נישואים, שזה קרה כבר לפניי, והיינו צריכים לשבור את הראש איך להתיר את הילדים האלה. עוד פעם, תמצית של הסיפור שהוא התשתית למה שאני רוצה לדבר בקידוש הכסף בדעת הרמב״ם, כן? תמצית הסיפור, יש לנו זוג שהאישה התחתנה בקידושים קראים, תכף אני אדבר על הקידושים האלה, התגרשה בקידושים הקראים, לאחר מכן נולדו שני ילדים מגבר זר, יהודי גמור, ולכאורה אם הקידושים של הקראים הראשונים היו קידושים תקפים על פי הלכה, הגירושין לא היה גירושין, אני בדקתי את הכל, זה סתם הם עושים שם, באים לבית הדין ברמלה ומצהירים שהם לא רוצים אחד את השני, כל ההמשך עושה בית הדין הקראי, לא בין הבעל האישה, הוא אפילו לא מוסר לה, לא נייר, לא כתוב בזה כלום, אין גט, אין שום דבר. כל פנים, אם היא נשואה, הילדים הם ממזיכים. ואז ישבנו על המדוכה, לא סיפרתי סיפור, כי תגידו, זה היה הסניף המרכזי של היתר. הבעל הקראי, שגם הופיע בפנינו לבית הדין, זימנו אותו, היה חרש אילם. דיבר איתנו בתנועות, הבאנו גם מתורגמן. סביב זה היה היתר המרכזי. כיוון שייתכן שהקידושים היו רק מדרבנן, יש דיון שלם, האם בקידוש מדרבנן יש ממזירים, אין ממזירים, לא אכנס לזה. מי שרוצה יראה את הפסק דין. אני רק בודק אם זה פורסם בזמנו, שאפשר לגלות אותו. כן, פורסם בזמנו. מי שרוצה, תקתק בגוגל, יגיע לנבו, לדעת, על כל פנים, היו הרבה סניפים. מה שאני הולך לדבר, זה אך ורק שאלה אחת. ואני מדגיש, הסניף הזה היה סניף שרק הוספתי אותו כחזי להצטרופה, אבל יש בו קצת ככה למדנות בשביל הישיבה. אנחנו תמיד עושים הבחנה בין השיעורים בישיבה לבין פסקי דין שצריך להוציא. מה השיעורים, המגידי השיעור יכולים להגיד, יש סיפור מפורסם, שמה ההבדל בין ראש ישיבה, בין מגיד שיעור לבין דיין. מגיד שיעור נותן שיעור, אחרי שהוא סיים את השיעור, אמר בהתלהבות, כזה חידוש, כזה, כאלה דברים יפים. ניגש אליו אחד התלמידים, אומר לו, הרב, זה כתוב בסטייפלר, כתוב ברב שמואל רוזובסקי. הוא תופס את הראש ואומר, אוי ואבוי, לא ראיתי. כן, לא שמתי לב. כמו שגיד שכוייך, ברוך שכיוונתי. אוי ואבוי, לא שמתי לב. ודיין כותב פסק דין, בא אליו מישהו ואומר לו, תשמע, מה שהרב חידש שם כתוב בספר ההוא, הוא אומר לו, שכוייך, מנשק לו את הרגליים. כן? אני חייב איזה משענת. בשביל, אז אני עכשיו נמצא בישיבה. מכאן ועד סוף השיעור. בקטע של ה... כן. אז מה רצינו? לברר פה, בקידושין כדי לפסול אותם. המייסה של הקידושין הביאו לפנינו את הסרט של הקידושין, הראשונים של הקראי. זה היה קידושין שנעשו באולם שמחות גמור רגיל, באחד היישובים בדרום. הביאו לנו את הסרט, את התמונה של כל החופה. עומדים שם שני יהודים קשרים לחלוטין, עם זקנים וכיפות, והם העדים על הקידושין. המסדר חופה וקידושין, מי שלא מכיר קצת את הרקע, היה בטוח שמדובר אולי ברב העיר אופקים או משהו כזה, בדי יהודי עם זקן, איזו כיפה גדולה, כיפה ככה בוחרית גדולה, אבל התברר שהרב הזה הוא רב קראי. יש להם קהילה של קראים בכמה מקומות בארץ, הוא זה שטיפל בכל הקידושים. נרשמו לנישואים בבית הדין הקראי ברמלה. הקידושים, כל הטקס היה עם סגנון של כל מיני, רוב הציבור שהיה בחתונה לא היה מודע לזה. יכול להיות שגם חלק ניגשו אחר כך לרב הזה ואמרו לו, שכוייך, היה כזה יפה, עם כאלה פסוקים הכנסת וכל מיני. אבל לכל פנים, היה פה טבעת שמסר הבעל לאישה, בערי את מקודשת לי, היה פה עדים כשרים שאין ספק בכשרות שלהם, הם אפילו לא ידעו שמדובר בכל הטקס הזה, אז לכאורה האישה הזאת נשואה כדת משה וישראל. ומאחר והיא לא התגרשה, בגט כדת משה וישראל, אז הילדים, ממזירים, ככה היה צריך לומר. באתי ואמרתי ככה אחרי הרבה הרבה סניפים, איזה סניף מעניין שדרכו גם אמרתי איזה באור קצת מחודש בדעת הרמב״ם בקידוש הכסף שעל זה לדבר. תגידו לי מה אתם אומרים, יבוא יהודי גמור, ייקח את הבת וליהודיה גמורה ויאמר לה בפני שני עדים כשרים, רבנים, בחורי ישיבה, ויאמר לה הרי את מקודשת לי כדת הישמעאלים. הוא יאמר לה אני מקדש אותך עכשיו. לא, במקום להגיד כדת משה וישראל, ראיתם? כדת, הוא יגיד כדת הישמעאלים. או, תשמעו, חידוש יותר גדול, כדת הרפורמים, כדת הנוצרים. או, במעשה שלנו, אחרי הרישום ואחרי כל הפעולות ואחרי זה שמדובר ברב, הוא בעצם מאחרי הפעולה שלו אומר, הרי את מקודשת לי כדת מה? מה? מה קרה? האם היא מקודשת? בכלל. אני לא מדבר כרגע, לא לפסול את העדים, לא לפסול את הטבעת. לא... בן אדם מצהיר, שאני רוצה שמה שיחול בקידושים שלי, זה לא כדת משה וישראל, אלא דת אחרת. אמרתי, לכאורה, הרבה כאלה ששאלתי אותם, כן? תגובה ספונטנית, מה אתה אומר רבוני? תגובה ספונטנית. אדם אומר, עומד, היית בחופה. הוא החליט עכשיו, הוא השתגע קצת. במקום לא חבד לצון. הרי את מקודשת לי כדת הרפורמים. הוא אומר את זה. לאן יודעתי? אני אומר עוד פעם, אמרתי, כתבתי את זה כסניף, לא מקודשת, בכלל. ואני רוצה מתוך זה להיכנס לדעת הרמב״ם, ולדלות משהו מעין זה בהבנה בדעת הרמב״ם בקידוש הכסף. עסקתם בזה אולי בדף הזה, אבל על כל מה שהביא לי הרב רוני עכשיו, אבל בטח כל הרמים דיברו על קידוש הכסף בדעת הרמב״ם, מה שמפורסם, מה שהרמב״ם בפרק א' הלכה ב' אומר, כן? ולקוחים אלו מצוות עשה של תורה, ובאחד משלושה דברים האישה נקנית, בכסף, במשטר ובביאה, במשטר ובביאה ובמשטר מן התורה, ובכסף בדברי סופרים, ולקוחים אלו נקראים קידושים וכו'. אומר עליו הרייבד, פורסם, רמב״ם חוזר על עצמו פעמיים, שאומר כסף ושטר מן התורה, כסף מדברי סופרים, אומר עליו הרייבד, בפעם הראשונה, בפרק א' הלכה ב', זה שיבוש ופירוש משובש התעהו את הרמב״ם. תכף נדבר על מהו הפירוש בפרק ג', הוא כותב מה הוא חושב, הרייבד, שהתעה את הרמב״ם להבין שקידוש הכסף זה מדברי סופרים. יש פה הלכה ג', הבאנו את זה פה? כן. המקדש בביאה הרי אלו קדשי תורה וכן בשטר מקדש מן התורה כשמובן, כן, אבל הכסף מדברי סופרים שנאמר כי ייקח רייבד ואמרו חכמים לקוחים יהיו בכסף, אמר אברום אין פרצה גדולה מזו להגיד שכסף זה דרבונון לא מדאורייתא, אין פרצה פירוש משובל שמה ותנחת הקדש בכספה הוא התאהו בזה, ועם כל זה כן מאיר הרייבד אומר, אתה הרמב״ם גאון העולם, אומר לו ועם כל זה לא היה לו לטעות ולא היה לו לכתוב. מה זה המשפט הזה? מה לעשות, בן אדם טועה ליבו הנסו, מה הוא יעשה? הוא טעה? אומר, לפי איך שאני מכיר את הרמב״ם, איך יכול להיות שהוא טעה בדבר כזה? להבין את הגמרא שתכף נדבר עליה בצורה משובשת שתוביל למסקנה שקידוש הכסף זה מדרבנן. אז כולם מכירים את מה שאומרים פה, המגיד משנה והכסף משנה והלחם משנה, ואני רוצה להתגלגל בסוף להבין טוב את מה שאומר הכסף משנה. המגיד משנה, מכיוון שעסקתם את זה אני מריץ את הנקודה הזאת. המגיד משנה אומר דבר פשוט, הרמב״ם לא התכוון מעולם להגיד שקידוש הכסף זה מדרבנן. הביטוי ברמב״ם מדברי סופרים הוא לא מכוון לומר שהתוקף של זה מדרבנן, בוודאי שהתוקף של זה הוא מדאורייתא. ומה הכוונה דברי סופרים? הכוונה שזה לא מפורש בתורה בצורה מפורשת. מאיפה אנחנו לומדים? תחילת המסכת, כי ייקח איש אישה תיחה כיחה, גם ויצא חינם מן כסף. תשימו לב טוב, שני הפסוקים האלה לא כתוב קידוש הכסף בתורה, גם הגזרה שווה וגם הלימוד השני ויצא חינם מן כסף. אנחנו נעשה הבחנה בין שני הלימודים האלה, ועיקר דברי הרמב״ם זה בגלל שהוא למד איזה מגזרה שווה. אבל נתגלגל. כל פנים אומר המגיד משנה, מכיוון שגידול של כסף לא מפורשים בתורה, זה רק נלמד בגזרה שווה, כיחה כיחה בשדה אפרון, לכן קורא לזה הרמב״ם דברי סופרים. אבל אי אפשר להגיד שכוונת הרמב״ם זה מדרבנן, ואומר המגיד משנה, זה כדרכו של הרמב״ם, במניין המצוות, בספר המצוות, בשורש השני, הרמב״ם נותן הקדמה, איזה מצוות הוא מונה ואיזה מצוות הוא לא מונה, הוא שם כותב אחד מהעקרונות, דברים לא מפורשים, אני לא תמיד מונה אותם, לפעמים כן, לפעמים לא. כולם מכירים שבעצם השאלה הזאת נשאל הרמב״ם מעצמו, על ידי רבי פנחס הדיין, והוא ישיב לו כדברים הללו, בערך, הוא רק מוסיף משהו. הוא אומר, לא תמיד, כי יש פה שאלה גדולה. נו, אז אם זה רק בגלל שזה גזרה שווה, כתבת דברי סופרים, אז בוא נעבור על הרמב״ם. יש כאלה לומדים רמב״ם יומי. היום יש הרבה בקיאים ברמב״ם. יש כאלה שהם גם רמב״מיסטים, כן? אבל לא חייבים להיות רמב״מיסטים, יש בקיאים ברמב״ם. בוא נבדוק את כל הרמב״ם. האם בכל מקום שמופיע הלכה, שמקורה בגזרה שווה, יוסיף לנו הרמב״ם, זה דברי סופרים. עוד מעט נדבר על זה. לא, 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 בוודאות, אנחנו לא נמצא שם. אז אומר שם הרמב״ם, תדע לך, כל דבר שמצאתי מפורש, שהגמרא, חז"ל אומרים עליו שהוא מן התורה, התעלמתי. אבל דבר שלא אומרים עליו שהוא מן התורה, אני רשאי להגיד שקוראים לזה דברי סופרים. לא דרבונון, אלא דברי סופרים, הכוונה לא כתוב מפורש בתורה. מי שימציא לנו את זה, זה סופרים, דרך הגזרה שווה. לכן כתבתי דברי סופרים. מעניין. מה שכתוב במפורש שזה מן התורה, זה מן התורה. מה שלא כתוב במפורש בחז"ל שהוא מן התורה, אני יכול להגיד שזה דברי סופרים. עוד מעט נשאל את השאלה, אולי לא עסקתם בה, אני לא יודע, אבל תגידו לי, מה אין דווקא מינו? אם זה מן התורה או מדברי סופרים, מה אין דווקא מינו? אומר לי, זה לא כתוב מפורש בתורה, אז אני קורא לזה, אבל מה אין דווקא מינו? אבל כל פנים, בתשובה של הבן שלו, גם את זה ראיתם, ברכת אברהם סימן ממדלת, שם הקושיה שאני שואל, לעניות דעתי, היא עוד יותר קשה. אומר הבן של הרמב״ם, למי ששואל אותו, איך הרמב״ם כתב שקידוש הכסף זה מדרבנן, הוא אומר לו, כנראה שהיה לפניך הנוסח העתיק של הרמב״ם, הראשון של הרמב״ם. שם באמת הוא כתב, ייתכן. שם באמת הוא כתב שזה מדרבנן. אבל לאור הקושיות הרבות שאי אפשר לומר את זה, שינה את זה הרמב״ם ותיקן בנוסח המחודש, שזה מדברי סופרים על אף שזה מן התורה. ברמב״ם שלנו בפרק ג' הלכה כף כתוב בסוגריים, או אצלנו כתוב אבל הכסף מדברי סופרים, בסוגריים גרסה מעודכנת יותר, ולזה כנראה מתכוון הבן של הרמב״ם, וכן דין הכסף דין תורה ופירושו מדברי סופרים. אל תבין אותי לא נכון שהתכוונתי לדרבנן, אני משנה את דעתי לפי איך שהבן של הרמב״ם מבין אותו, ואני כותב, והוא מתקן, זה מתורה, אבל פירושו הוא מדברי סופרים. זה אומר הבן של הרמב״ם, אומר את זה גם המאירי. בתחילת המסכת, קידושין, תחילת המסכת שאנחנו לומדים, אומר המאירי, דע לך, אל תתעלם מהנוסח הקדום של הרמב״ם, יש נוסח מעודכן, שם כתוב שזה מדברי סופרים. אבל אני שואל פה, זה באמת שאלה גדולה. כולם מכירים גם את ההשגות של הרמב״ן בספר המצוות, אבל כולם זועקים על האפשרות הזו לומר שכסף זה מדרבנן. אי אפשר לומר את זה. אגב, רש"י תכף נראה שואל על האפשרות הזאת שלוש שאלות, אבל השאלה שכתוב במפורש שזה מן התורה, שקידוש הכסף זה מן התורה, זה הרמב״ם בעצמו, הלכה אחר כך, שתי הלכות אחר כך, אומר שמי שנתקדשה באחד מהדרכים הללו שהזכרתי, וזינתה, מתתה וחנק. איך אפשר היה... אז תשמעו טוב מה שעכשיו אני אומר. הערת אגב, גם כשהרמב״ם תיקן, ובהתחלה כאילו היה כתוב מדרבנן, ואחר כך הוא שינה וכתב בדברי סופרים, אני לא ראיתי שהלכה ג' תוקנה, הלכה ד' תוקנה. שם הוא כותב, מי שנתקדשה באחת משלושת הדרכים הללו וזינתה, מתתה בחנק. זאת אומרת, ברור שזה מן התורה. אז אם לרמב״ם בנוסח הראשון היה כתוב מה? דרבנן, היה צריך להיות שגם בהלכה הזאת היה כתוב רק בשטר ובביה, אבל בכסף לא. וגם שם היה צריך להופיע שני נוסחים. נוסח אחד. לא משמע שהיה תיקון בנוסח בהלכה ד', ששם הוא כותב שאם היא נתקשה בשלושה מנחם זינתה, שם היה גם כתוב בהתחלה. לכן לעניות דעתי, לפני שאני ממשיך, גם כשאומרים דרבנן, מי לכתחילה התכוון הרמב״ם למה שהוא כותב בסוף. הוא לא שינה את דעתו. המילה דרבנן ודברי סופרים היא זו שמתפרשת פה, לא תוקף הדין. ולמה אני אומר את זה? תשימו לב טוב. כי זה מה שאני הולך עכשיו לנסות להבהיר. נניח שדברי סופרים, כמו שאומר הרמב״ם, שהכוונה רק פירושו מדברי סופרים. מה היא נפקא מינה? כל מקום שמשהו הוא מפורש ולא כתוב במפורש, יגיד לנו הרמב״ם שזה דברי סופרים, איזה נפקא מינה יש על אוכל המעשה? כן, אבל פה. וזקן ממרא, זה הלכות מפורשות בהלכות זקן ממרא, שצריך להיות דבר המפורש מן התורה. וזה הדוגמה. אבל פה, בהלכות קידושין, אתה נותן לנו הקדמה, אומר לנו הרמב״ם, תדעו לכם, אנחנו עכשיו צועדים להלכות אישות. הלכות אישות מתחילות בקידושין, בשלוש דרכים, האישה נקנה. תדעו לכם, שניים מפורשים, והשלישי לא מפורש. מה היא נפקא מינה? אם המשמעות היא שזה דרבנן, אני מבין מה נפקא מינה. אבל אם המשמעות שזה מן התורה, רק הפירוש מדרבנן, מה היא נפקא מינה שאתה כותב לי את זה? לכן אני אומר, תשימו לב טוב. אם נניח שהרמב״ם שינה את דעתו בנוסח, והיה כתוב בנוסח הראשון דרבנן, ושינה את זה, למה הרמב״ם היה צריך בכלל להכניס את הדברי סופרים? שינית, החלטת לשנות את דעתך, חשבת שזה דרבנן, הגעת למסקנה שזה דאורייתא. נו, אז גמרנו, תמחק את הכל. גם בנוסח המתוקן הוא משאיר לנו, לכן לעניות דעתי, גם אם אני אומר שהיה פה נוסח, אם נבין מה רצה הרמב״ם כשהוא אמר שזה מדברי סופרים, נעמיס את זה גם כשהוא אמר שזה מדרבנן. גם אז יש צורך לכתוב את זה. איך קוראים לביטוי הזה? בהתחלה היה כתוב דרבנן, זה יכל להטעות אנשים. שינה את זה הרמב״ם ואומר לו, אני מפרש את דברי יותר. הכוונה שלי היא רק שזה לא מפורש. אבל עוד נשאלת השאלה, למה זה כתוב? כי אם לא צריך לכתוב את זה בסופו של דבר, כי התוקף הוא מן התורה, אז אם שינית את הנוסח, היית צריך לבטל את האמירה הזאת לחלוטין, לא להשאיר את הדברי סופרים. אם אתה משאיר את הדברי סופרים, משהו הכריח אותך לומר שכסף שונה משאר הקידושין. מהו המשהו הזה? ולמה יש לזה נפקא מינה? אז כולם יודעים, ופה, שלא תתבלבלו. נוסף לזה שחם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז כולם יודעים, ומה שלמדתם, שברור שהמקור של הרמב״ם לומר את מה שהוא אומר, לא משנה, אם הוא אומר שזה דרבנן, ואנחנו נגיד גם דברי סופרים, תכף, המקור שלו זה סוגיה שחוזרת על עצמה חמש פעמים בש"ס, ארבע, חמש פעמים בש"ס, כתובות דף ג' עמוד א', עמוד ב', גיטין למד ג' עמוד א', יבמות קופיות, ברבת רמם חטא, כשהגמרא אומרת את הביטוי, כל דמקדש עדת דרבנן מקדש, ואף קיינו רבנן לקידוש של מיני, בכל המקומות מופיע מסע ומתן בין רבינה לבין רבשי. אמר לרבינה לרבשי, תינח דקדש בקספה, דקדש בביאה מייקה לממה, אמר לו שביאו רבנה למילתו בלעצמו, בכל המקומות. זאת אומרת, כשרבינה שואל את רבשי על הכלל שאמרת, כל דמקדש עדת רבנן מקדש, הבין רבינה שאפשר לומר את זה רק בקידוש הכסף. בקידוש הביאה אי אפשר לומר את זה. זאת אומרת, מונח בהבנה של רבינה שיש הבדל בין קידוש הכסף. נראה, מה התשובה של רבשי? שביאו רבתן למילתו ולזנות. אבל לכל פנים, מונח בשאלה של רבינה שיש הבדל ביניהם. מה ההבדל ביניהם? אז כולם גם את זה מכירים. גם זה מופיע בכמה מקומות בש"ס. אגב, ברש"י, בשלוש מקומות בש"ס. בכל מקום הוא משנה קצת את הנוסח קצת. הרשב"ם בבבא בתרא בדף מ"ח מביא את זה. מביא שיש כאלה שפרשו את המסע ומתן הזה כפי שהוא כתוב, כפשוטו. כל דמקדש עדת דרבנן מקדש, הכוונה, קידוש הכסף זה רק מדרבנן. הם אמרו והם אמרו, אף כי אינו רבנן לקידושין מיניה. ואז שואל רבינה את רבשי? להגיד שהקידושין זה דרבנן, זה נכון רק בכסף, בביאה. כי כך יש אישה ובעלה, כתוב מפורש, אי אפשר להגיד שזה דרבנן. עונה לו רבשי משהו, עונה לו. אבל כשרבינה שאל את השאלה, תינח דקדיש בכספה, דקדיש בביאה, ההבנה שלו בדברי הגמרא, כל דמקדש, עדה דרבנן מקדש, הכוונה שהקידושין הם דרבנן, ולכן חכמים יכולים לעשות מה שהם רוצים בקידושין. הכל בדרבנן, יכולים להפקיע, יכולים לה... זה ככה הבינו, רבותיו שלה. מה אמרתי? שיש הבדל בנוסח. וזה חשוב לי ההבדל בנוסח. כי זה ברור שזה המקור גם של הרמב״ם. כמו שאמר הרייבד בהשגה שלו, שיבוש התעאו, איך היה לשון שם? כן? בהלכה בפרק א' הוא אומר, שיבוש, אמר אברהם שיבוש. ופירוש משובש התעאו. איפה הפירוש המשובש? בגמרא הזאת שחוזרת על עצמה בכמה מקומות. בפרק ג' הוא כותב במפורש הרייבד, כן? פירוש משובש ששמע בתינח דקדיש בכספה, הוא התעאו בזה. ועם כל זה, לא היה לו לטעות, ולא היה לו לכתוב. איפה השיבוש? בגמרא. איפה ראינו מי שהשתבש, כפי שאומר הרייבד שזה שיבוש? אגב, רבנו גרשום אומר את זה גם למסקנה. אבל כל פנים, מי שמענו שהשתבש בשיבוש הזה, שאפשר להניח שהרמב״ם גם למד ככה את הגמרא, בין באהבה מן הבן מהסקנה, זה רבותיו של רש"י. אני אמרתי שיש הבדל בלשון, והלשון שכתובה בגמרא בכתובות היא יותר חשובה לי. רש"י, בלשון, בדף ג' עמוד ב' בכתובות, אומר את הביטוי. יש פה רש"י שלנו? כן? כן? לא, לא חשוב. רש"י שם אומר, הלשון של רש"י, שמעתי, תשמעו את הביטוי. כל רבותיי מפרשים. כל רבותיי. הרש"י כאילו אומר, תדעו לכם, הפירוש שאני כותב בסופו של דבר, מה? זה? מה? המצאה שלי. לא שמעתי את זה מאף אחד. שמעתי כל רבותיי, למדתי בשיעורים, מה אמרו לי המגיד השיעור, כולם אמרו, שמה הכוונה בגמרא? דרבונון. שכאילו שכסף דרבונון. זה כתובות? שמעתי, ביבמות כתוב ברש"י, שמעתי מפרשים. כי כמו שאומר רייבד, זה כזה שיבוש, אז איך אני יכול להטיל את זה על כל רבותיי? על פנים, יבמות קדם לכתובות, אז כן. אחד מהם יש איפה עוד? בגיטין, כן? על כל פנים, לכן אומר רש"י, אחרי שהוא מביא את הפירוש הזה, תוקף רש"י את זה בשלוש שאלות מפורסמות. קודם כל, גזירה שווה זה מדאורייתא, דבר שני כתוב במפורש, שאם זינתה, אם בסקילה, דבר שלישי, אומר רש"י, כן? וסוף סוף, כן, כי כמשנינה שביאו רבנה בלעתו ולזנות, על כוח חצת לפרח כמו שפרשתי. אז מה אתה מרוויח בזה? כל פנים, זה גם השאלות ששואלים על הרמב״ם לפי ההבנה שזה דרבנה. אבל זה ברור, כמו שאמרתי, שגם אם נאמר שהרמב״ם, כמו שהוא אומר במפורש, לא התכוון להגיד שזה דרבנה. וגם מסתום מרבותיו של רש"י לא התכוונו להגיד שזה דרבנן. זה נסתר, זה המקור של ההגדרה של קידוש הכסף. כשונים מביאה, המקור של זה הגמרות האלה. והשאלה של רבינה, תינח דקדיש בכסף וקדיש בביאה, מה יקלה ומה? אז מה הצורך לומר שזה מדברי סופרים, אם זה לא מדרבנן, כמו שרבותיו של רש"י אומרים? אז אני רוצה להציע לכם איזה פירוש. שנתגלגל בסוף למשהו מעניין. יש סמה מפורסם. סמה, תז, אבני מילואים, עסקתם בזה גם? מסתומה וכל זה עסקתם, אז נגיד גם את זה בקיצור. אבל נגיד איזה דבר חידוש קטן, שמה שיוביל אותנו למה שאני רוצה לומר. יש סמה בסימן קופצדי, ששם חושב משפט. שם זה הלכות קנייני כסף. אומר שם הסמה, תדע לך, כשקונים שדה בכסף, והקונה נותן פרוטה או כסף כלשהו למוכר, ובכך נקנית לו השדה, משמעות הכסף הזה ככזה שקונה את המקנה את השדה, זה מה שנקרא בישיבות כסף שיווי. זה תחילת פיראון בלשונו של הסמה. זאת אומרת, סיכמנו שאני משלם לך 1,000 שקל עבור השדה. אז אני עכשיו אין לי את כל הכסף, ואנחנו ממהרים. אז בוא, קח חלק מתוך 1,000 שקל. החלק הזה מתוך 1,000 שקל הוא זה שגורם לכך שאתה מוכר שהשדה קנויה לי. זה נקרא הכסף שיווי. הכסף שקונה הוא חלק מהתשלום עבור השדה, מהשווי של השדה. בלשון של הסמה זה תחילת פיראון. עכשיו חשוב מה שעכשיו אני אומר. אומר הסמה, מה ראיה שלי שזאת הכוונה בקניין כסף? יש קניינים לא כאלה. סיתומתה, יש גם סיתומתה בכסף. סודר, זה מעשה טקסי בעלמה, שרק מבטא את העובדה שעכשיו אני מוכר לך את הסדר. אומר הסמה, תדע לך, קניין כסף זה לא ככה. קניין כסף זה חלק מהתשלום, תחילת פיראון. אני נותן לך את הפרוטה כתחילת פיראון. אומר הסמה, מאיפה אני יודע את זה? כי כל המקור של קניין כסף זה מנתתי כסף השדה, כך ממני, 400 שקל כסף, בערת המכפלה. מה שימש שם הכסף? הכסף שם לא שימש כמעשה טקסי של נתינת כסף. אברהם נותן 400 כסף ומערת המכפלה נקנית לו. אלא הוא שילם לו את הפיראון של המערת המכפלה. ובכך ותקום שדה המערה אשר לו. ככה קם הקניין על ידי התשלום. אז אם זה כל המקור של קניין כסף, אז תדע לך. גם שחזל אמרו שאפשר לתת רק פרוטה, ולא כל 400 שקל, הפרוטה הזו היא חלק ממכלול התשלום. הרבה חולקים על הסמה הזה, אני לא נכנס עכשיו ללומדס בג, בהגדרות האלה של קניין כסף, אבל מפורסם, התז והבח, כולם חולקים על הסמה, ואומרים לא נכון. אי אפשר לומר שקניין כסף בשדה, הכסף שנותן הקונה לבוחר, זה תחילת הפיראון. אלא מה זה? זה מעשה קניין באלמה, מעשה טקסי. כמו שקניין סודר, אני מגביה וקונים, כמו שסיתומת אני מסמן על החבית, מזל וברכה, כל מיני. אגב, גם מגבה. אבל מגבה זה קצת שונה, אבל לא נדבר על זה. מה אני עושה? מגביה, מחזיר לך. אני עושה פעולה, מגביה ומחזיר לך. אבל בכן קניתי. זה לא הכנסה לרשום. אומר אתה, שתדע לך, כל החוינים האלה, גם כסף זה ככה. מה הרעיה שלי? יש לו כמה רעיות, אבל מה הרעיה שלי? אומר אתה אז, גמרא אומרת שכסף קידושים, מה שאישה נקנית בכסף, זה גזירה שווה משדה, מאפרון. שדה שדה, כיחה כיחה, משדה אפרון. משם ששדה נקנה בכסף, גם אישה נקנית בכסף. והרי ברור, אומר התז, יש פה את התז, נכון? והרי ברור, אומר התז, והרי ברור, כן? ועוד, הגבי קניין דאישה בכסף, נלמד מאפרון, כמו דאית בראש קידושי. וזה פשוט, דבאישה קונה אותה דרך נתינה לחוד. הוא מתכוון לומר, מעשה באלמה של נתינת כסף. ולא בתורת שיווי, מה שהיא שווה. או בגלל שאין שווי לאישה, אין דבר כזה. או בגלל שאיך יכול להיות? שתגיד שהשווי של האישה, הרי אם זה שווי, אז זה כל השווי. אין המשך. יש לי על זה מיילך אחר, אבל לא נדבר עליו, שזה גם תחילת פיראון, אבל לכל פנים, זה מה ששואל, אומר, זה ברור שבאישה, הפרוטה שהוא נותן, הטבעת שהוא נותן, כן? זה לא הכסף שיווי של האישה. האישה מוכרת את עצמה, ואתה משלם עבור המחירה הזאת, עבור הקניין הזה. מה אתה משלם לה את השווי שלה? זה את הטבעת, את הפרוטה. זה ברור שזה לא. אז אם ברור שבקניין כסף זה לא, והגמרא אומרת שקניין כסף בקידושי, שקידושי כסף, זה נלמד מקניין כסף של שדה אפרון, אז פשוט שגם בשדה אפרון זה לא ככה. כי מה חייתם? ולכן, המסקנה בתז, תשימו לב טוב, המסקנה בתז, שניהם, גם קניין כסף בשדה, וגם קניין כסף באישה, זה מה יישא באלמה? מה יישא קניין באלמה? ולא יותר מזה. זה המסקנה של התז. מה נאמר בסמה? גם בזה אולי שמעתם שיעורים, נתתם, יש גרנט, אני רק אצטט, רק אומר אפילו את האבני מילואים, כדי לא... אומר האבני מילואים, ההנחת יסוד של התז לא נכונה. הוא אומר שבאישה אין שווי, ודאי שיהיה שווי. הטבעת, הפרוטה שנותנים לה, זה השווי שלה. יש לי ראיה, אומר האבני מילואים, שהפרוטה שניתנת זה שווי של האישה. האישה מוכרת את עצמה, היא מקבלת תמורה. מה ראיה? כתוב, המוכר שטר חוב, מי שמקדש אישה בשטר חוב, יש לו מישהו חייב לו בשטר. מישהו חייב לו בשטר. כסף. והוא רוצה לקדש את האישה, נותן לאישה את השטר. הנה, תקבלי את השטר, בשטר כתוב שרובן חייב לי 1,000 שקל. אני נותן לך את השטר, ובזה אני רוצה שתתקדשי לי. קחי את השטר, כתוב בגמרא שהיא לא מקודשת. למה? האישה לא שמחה דעתה, למה? אחרי שנתת לי את השטר, אתה תצא לטיול עם הרובן הזה, תשב איתו במסעדה, והוא מבקש ממך למחול על השטר, אתה תמחול לו. כשתמחל לו את השטר, אני כבר לא יהיה לי כלום. ככה אומרת הגמרא. לכן לא שמחה דעתה להתקדש בזה. שואל הראש, שאלה עקרונית אחרת. אדם שמוכל שטר חוב שהוא מחל, הוא ודאי חייב לשלם. ככה הגמרא בבא קמא אומרת, מדינא דגרמי. כמה הוא חייב לשלם? אפשר להגיד שתי אפשרויות. אפשר להגיד שהוא חייב לשלם את כל מה שכתוב בתוך השטר. בשטר היה כתוב 1,000 שקל, הפסדת אותי 1,000 שקל? יכולתי לגבות 1,000 שקל, עכשיו אני לא גבה. אפשר להגיד לו ככה. הרי אתה שילמת רק 500 שקל עבור השטר, אז אני אתן לך את ה-500 שקל. אומר הראש, אם נגיד שאחרי שהוא מחל את השטר, הוא צריך לשלם את כל דמי השטר, כל ה-1,000 שקל, אני לא מבין את הגמרא. למה אישה לא שם לך דעתה? אם הוא ימחה לרובן, היא תגבה ממנו את כל מה שכתוב בשטר, את ה-1,000 שקל. אז למה לא שם לך דעתה? היא חשבה לקבל 1,000 שקל, היא גם תקבל 1,000 שקל. אומר הראש, מוכח מפה, שמה שהוא חייב לשלם המוכל, זה רק מה שהוא קיבל. ולכן האישה עושה חשבון. אחרי שהוא ימחל, אנחנו נברר מה הוא קיבל, הוא קיבל אותי. כמה אני שווה? פרוטה. ככה אומר הראש. פרוטה, אז הוא יצטרך לשלם לי רק פרוטה. אחרי שהוא ימחל את השטר לרובן, אם אני אתבע ממנו, למה הזקת אותי ומחלת את השטר? כמה אתה תצטרך לשלם פרוטה? אני לא רוצה פרוטה, אני רוצה 1,000 שקל, לכן הקידושין לא קידושין. אומר רבני מילואים, מוכח מפה שגם לאישה יש שיווי. אני לא נכנס לזה, זה קשה. מצד עצמו, מדברים על זה בישיבות. אבל רק דבר אחד אני רוצה להסיק מהבני מילואים, כדי להמשיך. שאם אתה אז הגיע למסקנה ששני הקניינים הם טקסיים, מה יעשה קניין? כמו שאני יודע שזה נכון בקידושין, כך זה נכון מה? בשדה. האבני מילואים הגיע למסקנה הפוכה. כמו שהסמה אומר שמה? שבשדה זה שווי, אז כך גם באישה זה שווי. אתה שואל אותי מה הראיה שלי? יש לי ראיה. מהראש. תראו, גרנט על זה מסביר עוד אפשרויות. מה יעשה האישות? לא ניכנס לזה. אבל מה המסקנה? שצריך להיות ששדה ואישה זה אותו דבר. זה אותו סוג של קניין. ואם באישה אומר אתה, אז אני אומר שזה טקסי, אז גם בקידושי. אז גם בשדה. הוא אומר אסמה ואבני מילואים, בפרשנות שלו. אם בשדה אני אומר לך שזה שווי, אז גם מה? גם באישה זה שווי. ואני רוצה להגיד לכם, לעניות דעתי, אין שום הכרח לומר שזה אותו דבר. ועכשיו אני נכנס לתחילת הדברים של דברי סופרים. גזרה שווה זה לא להקיש את ההיגיון בין שני הדינים. זה רק להעתיק דין שכתוב פה, אני מעתיק אותו למקום הנוסף שאני רוצה ללמוד אותו. אין הכרח לומר, ומסתום איזה כוונת אסמה. אסמה יודע שתחילת קידושין זה כיחה כיחה משדה אפרון. אין שום הכרח לומר שאם בשדה אפרון המשמעות של הקניין כסף זה שוויות עבור השדה, אז כך גם באישה זה שוויות עבור האישה. באישה אין שווי. כמו שמניח התז ואתה צודק, וכמו שאומר הרמב"ן שציטטתי, וכמו שאומרים כל הראשונים. קניין, אישה, זה לא קניין ממוני שמכניסים את האישה לרשותך. זה מה יעשה קידושין? התורה אומרת איך עושים אותו. אני לא יודע איך עושים אותו. לומדים גזרה שווה, כרחה כרחה, שעושים אותו בכסף כמו שעושים בשדה. אבל זה משמעות אחרת. אגב, זה אחד ההבדלים בין הקש לבין גזרה שווה. הקש, כשהתורה מקישה דבר לדבר, הכוונה להקיש גם את ההיגיון שלו. הם דברים דומים במהות. גזרה שווה, התורה מצמצמת במילים. במקום לכתוב הלכות בבית, כן. ולכן אין שום הכרח לומר שכמו שבשדה זה תחילת פרעון, כך גם באישה זה תחילת, מה פתאום? זה גזרה שווה. עכשיו אנחנו ניכנס מתוך זה לומר משהו מאוד מאוד פשוט. תגידו לי אתם, מה ההיגיון בקניין כסף לפי ההבנה הזאת? קידוש הכסף. איזה היגיון יש בזה? האבני מילואים הלך עם אסמה, אתה זה אומר שניהם טקסים. האבני מילואים הלך עם אסמה ואמר לו, שניהם זה שווי. מה פירוש הדבר? אני קונה את האישה. כשאני מקדש אותה, אני קונה אותה. מה הפעולה שעשיתי? זה פעולת קניין כמו בשדה. כמו שבשדה אני נותן כסף, קונה את השדה. באישה אני נותן לך כסף, אני קונה אותך. אגב, יש משמעויות כאלה. לא ציטטתי את זה. מי שאולי למדתם את זה, שיעור מעניין של הרב גוסטמן בתחילת קידושים, קונטרס שיעורים. והוא אומר ששלושת דרכי הקידושים, כל אחד אומר משהו אחר. ואז הוא מסביר בעריכות שקניין כסף זה קניין ממוני. האישה הופכת להיות בבעלותו של הבעל. ממונו, מעין ממונו. זה קניין כסף. קניין שטר זה קניין איסורי. קניין ביאה זה קניין אישות. אבל לאן אני מתגלגל? אני רק רוצה לומר דבר אחד. ותכף נגיד מה המשמעות שיוצאת מזה. שאם בקניין כסף, ההבנה של אנשים בקניין כסף היא פשוטה. כמו שאומר עצמה, זה סברה, אני לא לומד את זה בפסוק, הוא רק הביא את הראיה מהפסוק מערת המכפלה. תגידו לי, איך הגויים קונים שדות? אה? איך קונים שדות? גויים, איך קונים שדות? אה? איך? מה אתם אומרים? אה? איך? מה? יש להם חזוקה? מה? כסף! עזבו את ההלוכה, גמרא ועבודה זרה. או קנו מיד עמיתך. סברה, מה רוצים? תגידו לי, איך גויים מקדשים אישה? איך הם הופכים אישה להיות נשואה? למדתם את הרמב״ם, אנחנו מדלגים להלכה ב'. בהלכה א' אומר הרמב״ם איך הגויים עושים את זה. לפני שהתחילו להמציא את המושג הזה נישואים אזרחיים, תשימו לב שזה רישום ולא האקט של הקידושין. אבל איך אצל גויים, אומות העולם, איך מקדשים אישה? איך הופכים אישה להיות אשתי נשואה? מה עושים? מה? תגידו, חוץ מנישואים אזרחיים, תגידו עוד פחדו. מה? עושים ככה. מה אתם אומרים? בכלל, טבעת זה המצאה של עם ישראל. מה? מה? מכניסה לביתו ובועלה, זה הכל, זה מה שהיה כל הדורות, עד מתן תורה. מה שאני רוצה להתגלגל לומר, תשמעו טוב. קידוש הכסף, אין בו שום היגיון, לפי ההבנה הזאת. זה מייסה באלמה, שאנחנו מחליטים שכך מקדשים. קידוש הביאה, כל הביאה זה כל המשמעות של הניסויים. בביאה, במובן מסוים, לא היה צריך פסוק. צריך פסוק רק כדי להגיד שאני נותן גושפנקה למה שהיה עד מתן תורה. אבל זה מה שהיה לפני מתן תורה. זה מה שקורה בכל העולם כולו. רק הרישום צריך לרשום מי למי. אבל קידוש הביאה, העובדה שהאישה מתקדשת לבעל בביאה, זה נובע מההבנה שלו שזה מה שהוא עושה. התורה נתנה לזה גושפנקה. בקידוש הכסף, אלמלא שהיינו מורגלים לזה, כן? תביאו אחד שלא מכיר כלום, נחת מהירח, כן? תנו לו טבעת, תגידו לו, אתה עכשיו שם לאישן, לא שם בטבעת, זה טוב. אתה נותן לה תפוז ובזה היא הופכת להיות אשתך. כן? זה... אין בזה לכאורה שום הבנה. זה דבר שהתורה חידשה. הרעיון בגזרה שווה הזו זה רק להשוות את הדין, לא להשוות את ההיגיון. התז הבין בסמה, וכמו שמפרש אותו אבן המילואים, שבגזרה שווה הזאת התורה חידשה, שכמו שקונים שדה בשוויות, כך קונים אישה בשוויות. וכשאתה הולך לקדש אישה, מה אתה עושה? אתה קונה אותה. איך אתה קונה אותה? אתה נותן לה תשלום, ובזה אתה קונה אותה. יש בדואים שעושים את זה. ככה קונים. אבל לפי ההבנה שלנו עכשיו, שהגזרה שווה רק השוותה את הדין, לא השוותה את ההיגיון, אז נשארנו בזה שבקידוש הכסף אין שום היגיון. זה מייסה באלמה. אז תגיד לי, מאיפה אתה יודע שהמייסה הזה הופך אותה להיות אשתך? איפה? איפה? מה? קראת בפסוק, מאיפה? מה? דברי סופרים. אם זה כך, אז האדם המקדש משחרר את עצמו לחלוטין מלהבין מה הוא עושה. הוא אומר, מה התוצאה של המעשה שלי? זה מה שיגידו מה? חכמים על המעשה שלי. אני לא מבין מה הוא עושה. אדם שקונה שדה, הוא מבין מה הוא עושה. אומר הרמב״ם, יש הבדל גדול בין הקש ויצא ויצא, לבין הגזרה שווה הזו. הגזרה שווה הזו לא מסבירה לנו את הקידושין. היא רק אומרת לנו איך הוא פועל, איך הקידושין פועל. עכשיו אני אדלג קצת, אני אדלג על מה שעוד רציתי להרחיב קצת. כל הראשונים בשאלה, לא לפי ההבנה של רבותיו של רש"י שזה מדרש רבנן, נותנים שני פירושים עקרוניים. פירוש אחד שמשתמע ברש"י, הריטב"א הוא כתוב במפורש, שמה שכתוב כל דמקדש, הדת דרבנן מקדש, הכוונה שהוא כאילו מתנה, כאילו הוא אומר, בלשון של הריטב"א זה מפורש, שזה קושה של רבי עקיבא איגר, אבל בריטב"א זה מפורש, שמה? שכאילו הוא אומר, הרי את מקודשת לי על דעת זה שחכמים יסכימו לקידושין האלה. שואל רבי עקיבא איגר, הריטב"א אומר שזה כמו על מנת שירצה אבא. שואל רבי עקיבא איגר, שם בגמרא זה תלוי בשאלה אם יש ברירה או אין ברירה. אומר רבי עקיבא איגר, צריך להגיד שהתנאי הוא כזה, על מנת שלא ימחו חכמים במה שעשיתי. זה הכוונה, כל דמקדש, הדתא דרבנן מקדש, להבנת רש"י והריטב"א והרמב"ן ועוד כמה. זה כאילו הוא התנה במפורש. מוסיפים כל הראשונים, כנראה היה קשה להם, וגם רש"י, ביבמות, בדף צדי עמוד ב'. מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע שזה מה שמתכוון הבן אדם? שהוא כאילו התנה לתלות את הקידוש של בדעת חכמים. אומרים כולם, מה אומרים? תגידו, למדתם, מה אומרים? מאיפה יש לנו הוכחה שהוא מתנה את הקידושין שלו במה שאומרו חכמים, או בשלו ימחו לפי מה שרבי עקיבא איגר. מה ראיה? מה אומר? הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. אז הוא אומר במפורש שאני מתלה את הקידושין שלי בדת משה וישראל, יבוא החכמים ויפקיע. אומר הריטב"א, כתוב כל דמקדש הדת דרבנן מקדש. לא בכל המקומות בש"ס כתוב את המילה כל, אבל פה כתוב בכתובות כל דמקדש. אומר הריטב"א, כוונת המילה כל זה אפילו אם בן אדם לא אמר, הוא רק אמר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, לא הוסיף כדת משה וישראל, אף על פי כן, הוא מתלה את הקידושין בדעת חכמים, אף על פי שהוא לא אמר. מה היה לזה? אני שואל עכשיו שתי שאלות. שאלה ראשונה, מי אמר? אולי שאלה יותר ראשונית. נתקלתם בגמרות עד עכשיו של רבינה ורבשי שלנו, היקרים שלנו, על המשפט הזה, כדת משה וישראל? רבינה, תינח דקדיש בקספה, דקדיש בביאה וכל, אבל מה אני מבין? שהוא התנה את הקידושין שלו, הוא כאילו אמר מפורש אני מתנה. מה ראיה שלי? שהוא אומר כדת משה וישראל. איפה נתקלנו בזה עד עכשיו? בכלל באמירה הזאת, אני תכף אגיד לכם איפה היא מופיעה לראשונה. אבל הראשונים אומרים, הרי אומרים, כך אומר רש"י, דאמרינן, דאמרינן, כדת משה וישראל. אבל מה יקרה אם הוא לא אמר? אומר הריטב"א, כשהגמרא אמרה את הביטוי כל דמקדש, כוונתו היא לומר כל דמקדש. אפילו שהוא לא אמר. נו, אז אם הוא לא אמר, מאיפה אתה יודע שהוא מקדש על דעת רבנן? בתנאי שיתנו. זה שלך. שאלה שנייה, אני הלכתי לבדוק. מה, איפה כתוב את עקדת משה וישראל? אנחנו היינו צריכים לומר, תשימו לב טוב, שלמה כל דמקדש מתנה את זה? רק בשביל המקרים שהולכים להפקיע את הקידושים. רק במקרים שהולכים להפקיע את הקידושים. אבל סתם ככה, למה לומר עקדת משה וישראל? שתתחתנו בעזרת השם, כדת משה, תחשבו על מה שאני אומר. למה אומרים כדת משה וישראל? בשביל מקרים שאולי יבואו חכמים והפקיע. אבל לכל פנים, מצאתי שהמקור של זה מסכת סופרים. במסכת סופרים, בפרק ד' הלכה ט', בירושלמי, פרק א' הלכה ח', והרמ"א מביא את זה להלכה, בסימן כ"ז סעיף א', ונוהגים לומר, כדת משה וישראל. אז אם כן, מאיפה אני יודע שכל דמקדש, הדת דרבנן מקדש? כי הרי אומרים, כדת משה וישראל. נו, אבל יש כאלה שלא אומרים. ובכלל זה לא הוזכר פעם. א', ב', מאוד מעניין, מאוד מעניין. הרמ"א מביא את זה בסימן חבזיים, בהלכות קידוש הכסף. בסימן למד ב', שזה הלכות שטר, לא כתוב את זה. בסימן למד ג', שזה קידוש הביאה, לא כתוב את זה. הרי את מקודשת לי בביאה זו. כותב לה בשטר, הרי את מקודשת לי. בלבד, לא מוסיף כדת משה וישראל. אומר לעניות דעתי, עכשיו תשמעו. וזה הוורט שהתחבר לי לקידוש הקראים. זה פשוט שהתוספת הזאת באה לומר, המעשה הזה כשלעצמו אין בו קידושין, אין בו כלום. אתה רק נותן מתנה, אתה בעת לאישה. המעשה הזה יכול לגרום לזה שנתת לה מתנה, אולי נתת לה פיקדון, נתת לה הרבה הרבה. אתה עכשיו בא ואומר, תדע לך, אני רוצה שהמעשה הזה יכיל קידושין. איזה קידושין? כדת משה וישראל. לא משנה שלי, אני יודעתי, אולי זה התחיל לבצר כשהתחילו הצדוקים והקראים וכל מיני חוגים למיניהם. אדם שמקדש בקידושין רפורמיים, הוא בעצם אומר במפורש שאני רוצה שהמעשה הזה של נטילת הטבעת לא יכיל את קידושי ישראל. רק בכסף, תשמעו טוב. כי לכסף כשלעצמו אין שום משמעות. אתה לא קונה את האישה. עכשיו תשמעו, אם הוא מוכר שדה לחברו, ואומר, נותן לו כסף, נותן לו אלה את האלף שקל, ואומר לו, שדי מכורה לך בתמורת האלף שקל הללו, כדת הישמעאלים, כדת הנוצרים, כדת הרפורמים. מה אתם אומרים? המכירה תחול או לא? מה הרב אומר? ודאי שתחול. מה זה קשור לדת מה שאני רוצה למכור לך עם כסף? כל הבעיה שלנו מתחילה אם לכסף הזה אין שום משמעות של קידושין, ורק אני נותן להם משמעות של קידושין, אז בעצם מקופל בכל אדם שנותן טבעת לאישה. היום אורגלנו, יש טקס, חתונה, חופה, בלגן, אבל קידושין בזמנם, זה פוגש אישה, מסכמים ונותן לה טבעת. המעשה כשלעצמו, אין בו שום תחולה של קידושין. מה פתאום היא הופכת להיות אשת איש? מי נותן את החלות למעשה הזה שיהיה מעשה של קידושין? זה רק התורה עם הפרשנות של חכמים. אז מקופל בכל קידוש הכסף כשלעצמם מקופלת האמירה הזאת של כל דמקדש עדדה דרבנן מקדש. מה שאין כן בביאה. קידוש הביאה, אני לא צריך שום חלות שיחילו עליי מישהו. אני צריך שיהיה לזה דין של ביאה. אבל אני מתכוון לקדש אותך בביאה הזאת. מי אומר את זה? אומר את זה הרב אינקין. במסע ומתן שיש לו סביב נישואים אזרחיים מול רב משה פיינשטיין. הוא אומר בביאה לא צריך שום כוונת קידושים של תורה. אדם שלא יודע תורה לא למד כלום. יהודי אבל. יהודיה. התכוון לקדש אותה בביאה? מה הכוונה התכוון לקדש אותה? התכוון להפוך אותה להיות אשתו. בביאה היא הופכת להיות אשתו. שומעים? הופכת להיות אשתו. הרב משה פיינשטיין אומר לו לא נכון. צריך שלהם יתכוון לקידושים שהאישות הזאת שתיווצר תהיה אישות של תורה שנפקד בגט לא יכנס לזה מי שירצה חלק א' באבן העזר סימן עין ד' מסע ומתן של הרב של משה פיינשטיין עם הרב אינקין. אבל כל פנים שם איפה עוד ראיתי דבר כזה דבר מעין זה ואני מקצר חבל אני מקצר איפה יש הוא רב חיים על הרמב"ם בהלכות ייבום וחליצה הסעיף הראשון שם הלכה הראשונה ברמב"ם אומר רב חיים שם, תהיה לך חליצה מצד עצמה, אין בה שום הבנה של להתיר את האישה לעולם. חולצים נעל. אם היה שטר היה. אומר שם רב חיים, תדע לך בחליצה, הדעת של החולץ ושל החולצת לא רלוונטיים בכלל. הם עושים את המעשה, ומי שמתיר את האישה לשוק, זה הדין של התורה. אני אומר, מעין זה, זה לא אותו דבר. מעין זה. אני אומר שזה מה שמקופל בהבחנה בין קידוש כסף לקידוש ביאה. במילים פשוטות. ההנחת יסוד של כל דמקדש, עדדה דרבנן מקדש, היא לא העובדה שאנחנו אומרים כדת משה וישראל. היא ההבנה הפשוטה של כל אדם שהוא לא מבין מה הוא עושה. תשאלו היום כל חתן שלא למד בישיבה ולא קיבל הדרכת חתנים, מה הוא עושה מתחת לחופה? הרב אומר לו, תחזיק, הוא מחזיק. תשים, אומר לה, תשים את האצבע הימנית, היא שמה. תגיד, תגיד, הוא אומר, הוא לא מבין מה הוא עושה. בביאה, הוא מבין מה הוא עושה. זאת אומרת, הכוונה, הוא הופך אותה להיות אשתו. זה מה שמקופל בהבחנה בין קידוש הכסף לקידוש הביאה. ולכן אומר רבינה לרבשי, אני מבין שאתה יכול להגיע למסקנה, שכל דמקדש בלי שיגיד, כדת משה וישראל. בלי שיגיד כדת משה וישראל. אני יכול להניח שכל קידוש הכסף בנויים על זה. אבל בקידוש הביאה זה בכלל לא בנוי על זה. לא הרחבתי בזה. אבל מי שירצה יראה הרב גוסמן ארוך. לא בסגנון הזה. אבל שהוא אומר למה כסף המשמעות שלו קניין ממוני. ביאה המשמעות שלה קניין של אישות. מה שאני מתכוון לומר שכיוון שגם בכסף אין קניין ממוני זה מייסה ואלמה אני צריך אני מבין את הפעולה של החתן שמקדש, הוא אומר, אני עושה את זה, ואתם תגידו מה המשמעות של זה. אני עושה את המעשה הסתמי הזה, ואתם תגידו מה המשמעות של זה. זה כל דמקדש עדת הדרבנן. אומר לו רבינה, זה נכון בכסף? בביאה זה לא נכון.
אומר לו, אומר לו רבשי, זה נכון שזה לא נכון בביאה, אבל בביאה יש כוח ביד חכמים להפוך את הביאה שלו מביאה של אישות שמייצרת קידושים לביאת זנות שלא מייצרת קידושים. זה הפשט במילים שביאו רבנן בהלכות גאולת זנות. נחזור אחורנית ונאמר, גם רבותיו של רשי שאמרו דרבנן לא התכוונו להגיד שהתוקף הוא מדרבנן, כן? ומה הם התכוונו לומר? שהוא מטלה את מה שכתוב בגמרא, לשון הגמרא, כל דמקדש, הוא מטלה את המשמעות של המעשה שלו במה שיגידו חכמים. אני לא יודע מה אני עושה, יש הרבה אנשים עושים כל מיני עסקאות, לא מבינים בעסקאות, באים לעורך דין, תעשה לנו את החוזה, עושה להם העורך דין, שם להם מיקסים, אומר להם פה, 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 מה אומר? מה אומר הבן אדם? מה אומר הבן אדם במעשה הזה? הוא אומר, תשמע, אני לא מבין כלום. לא יודע מה זה. מה שאתה תגיד פה, איזה... זה מה שקורה בקניין כסף של אישה. בקידוש הכסף של אישה, זה אומר הרמב"ם, תדע לך. עכשיו עוד דבר, מאוד מעניין. תראו בכל פרק א', כל הדפים הראשונים, כל מיני שאלות, האם היא מקודשת באופן כזה, תנאו לגבי סלע, היה כלב רץ אחריה. כל השאלות האלה, זה שאלות של אומדנה. תדעו לך, אנחנו היינו צריכים לומר, בסופו של דבר, שבכל אחת מהשאלות האלה, חיישין על הקידושין. אשת איש, דבר חמור מאוד. אולי כן התכוונה לקידושין? בכל השאלות האלה. כל השאלות האלה מסתיימות בתשובה נחרצת. אינה מקודשת או מקודשת. תקראו, שולחן ערוך. מסימן חב זין עד סימן עמד א', בחיי גם לא מקודשת, בחיי גם לא מקודשת. זה כבר אחרי שחכמים קבעו שבמקרים כאלה היא מקודשת, במקרים כאלה היא לא מקודשת, גמרנו כבר, דעתך לא רלוונטית. כי כל דמקדש הדד הרבנן, מקדש הכוונה, אני עושה את המעשה, ואתם תגידו האם המעשה הזה פועל או לא. אני לא יודע מה זה הטבעת. תעכלו את הדבר הזה. מתוך כך אמרתי, שמקופלת הנחת יסוד בכל קידושין שנתחדשו עם מתן תורה. זה מה שאומר הרמב״ם בפרק א' מול פרק הלכה ב', מול הלכה ב'. אומר הרמב״ם, לפני מתן תורה, המעשה עצמו היה יוצר קידושין. אנשים פיתחו אותו מהסכמה שלהם. אחרי המתן תורה, מי שנותן תוקף לקידושין, שימו לב, אני לא מגיע לדרבנן, לדרבנן זה בכסף, אלא גם בשטר וגם בביאה, מי שנותן את התוקף זה דין תורה. רק אומר לנו הרמב״ם, תדע לך, עדיין יש הבחנה בין שטר וביאה, שיש להם משמעות, לבין כסף. בכסף הוא מוסיף גם את דעת חכמים, מכיוון שאני לא מבין מה אני עושה. מקרו שזה גזירה שווה, זה תוקף גמור. תשמרו את הביטוי עכשיו כדת משה וישראל. מאיפה נלקח הביטוי כדת משה וישראל? יש משנה מסכת כתובות. יש שני עוברות על דת. מכירות, מכירים. מה זה? עוברת על דת. מה? משה? ועוברת על דת? יהודית. מה ההבדל ביניהם? מלמעלה. דת משה, מה הכוונה? מה? תורה. דת יהודית, מה הכוונה? חכמים. כשאנחנו אומרים, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, אני לא יודע מה המעשה הזה. מה שיגיד דת משה, ומה שתגיד דת ישראל. אבל אם בן אדם יבוא ויאמר, אני רוצה שהקידושין האלה יחולו לפי מה שתגיד הדת הישמעאלית, שום דבר, אפס. באתי פה כסניף ואמרתי, מכיוון שמעשה הקידושין הללו שעליהם דיברנו בהתחלה, היו בצורה מובהקת על דעת הקראים, נרשמו לקראים, הביאו רב קראים, עומד חתן ואומר, מה שאתה תגיד? מה שאומרת הדת שלנו, הקראית, יחול פה. אנחנו יכולים להגיד לו, תודה רבה, זה לא קידושין בכלל. אבל תשמעו, בקראים, עשיתי מחקר אז בזמנו, הם עושים את שלושת דרכי הקידושין, גם כסף, גם שטר, וגם ביאה. איפה נתקלתי? איפה תהיה לי בעיה? איפה? בביאה. ואין לי תשובה לזה. זה ברור לי, זה מה שאמר הרב הנקין. שאמנם רב משה פיינשטיין חולק עליו, אבל הוא חולק עליו מסיבה אחרת. הוא אמר בביאה, הדעת של שני הצדדים זה לייצר אישות. לא זנות. לא, יש מישה שנרחסים. הדעת של שניהם זה לייצר אישות. התורה אומרת שכששניים מנסים לייצר אישות דרך ביאה, אני נותנת איזה תוקף. אף על פי כן, אפשר לומר שאף על פי שאין פה את הדת ישראל, שישפיעו, אולי יש פה את הדת משה. אז בזה לכן אמרתי ש... קיצרתי בהרבה דברים, על כל פנים, זהו קיצור הדברים. שאפשר לומר שהביטוי כדת משה וישראל מגדיר הגדרה בקידוש הכסף. שכיוון של הקידושין עצמם אין משמעות הגיונית של קנייה, וזה מקופל גם בזה שחכמים שינו את הלשון. מלשון מה? קניין ללשון קידושין. והם מכירים את התוספות בדף זין עמוד א', שאומר שהשינוי הזה הוא שינוי מהותי. הוא מייצר סוג אחר של קידושין. בכל פנים, תמצית הדברים. זה שבקידוש הכסף, התשתית ההתחלתית היא כזו שבמעשה עצמו אין משמעות של קידושין. מי שגילה לנו שיש משמעות של קידושין בזה, זה הגזרה שווה. והגזרה שווה לא באה להסביר לנו את מעשה הקידושין, כמו שהבינו אולי אבני מילואים והטעז, אלא בא רק להשוות את הדין. בשדה זה באמת מעשה הגיוני של נתינת כסף, מה שאין כאן בקידושין, זה מעשה באלמה. אם זה מעשה באלמה, אז מה אני מתכוון כשאני מקדש? אני עושה את המעשה, ואתם תגידו מה המשמעות שלו. מפה צץ הביטוי כל דבר קדש. וזה מקופל באמירה, כדעת משה וישראל, רק אומר הריטב"א, אני לא צריך שהוא יאמר, גם אם הוא לא אומר. זו כוונתו. יש קושייה של המורדכי. שואל המורדכי, בסוף מסכת קידושין, שואל המורדכי, אם כל דבר קדש, הדת את רבנן מקדש, והפקינו רבנן קידושין, הנה, אז איך קידושין תופסים בחי ולווה? כן? איך קידושין תופסים בשניות? היו צריכים להפקיע את הקידושין. שניות זה דרבנן. אתה מקדש על דעת דרבנן. כן? על דעת... לפי מה שהסברתי. קודם קדש, הדעת דרבנן מקדש, הכוונה, המייסה הזה, אני לא יודע מה המשמעות שלו. מי שנותן לו משמעות זה חכמים. אומר הרשב"א, איפה שחכמים ראו צורך להפקיע, הפקיעו. איפה שחכמים לא ראו צורך להפקיע, לא הפקיעו. אבל זה לא סותר, זה שהוא מקדש שניות, זה לא סותר את כל המקדש. עדיין הוא עושה פעולה שאין בה שום משמעות. הוא צריך את החלויז שיחילו חכמים על זה. על דרך האפשר ועל דרך החידוש, לא הלוכה למעשה, שתזכו בעזרת השם. אחר הצלחה.